אז שלום לכולם, אני אנסה להקליט. מקודם היה קצת רעש, שכנים התווכחו, אני לא יודע. טוב, בואו נתחיל. נפתח את הטקסט. אז אנחנו היום בפרק השלישי. ואני יודע שהפרק הקודם היה קצת מאתגר. אז אני רוצה להגיד לכם, המאזינים והמאזינות, כל הכבוד שעברתם אותו, והחלטתם להמשיך. אני מעריך מאוד. אני יודע שהוא באמת היה אפל, אבל אתם יודעים מה? אני אוהב להתעסק בנושאים שרוב האנשים אוהבים להדחיק. לא בקטע חולני. פשוט כי אני באמת מאמין שמי שלא מכיר בצד האפל שלו אוגר בתוכו משהו רעיל. אז אני פה בשביל לדבר על הנושאים כשאנשים רוצים לברוח מהם. וזה כיף לי. וזה לא פרוורטי. אז היום אני אתייחס לנושא שמאוד רגיש עבורי. והפעם, בדיוק כמו פעם קודמת, אני אקרא לכם טקסט שכתבתי. רק שהפעם זה הרבה יותר קצר, ועל הדרך אני גם אוסיף פרטים עליי. אז אני מתחיל. הרגע בו גיליתי שאני יכול לסלוח לעצמי באמצעות רגשות אשמה, היה כשישבתי במרכז להתפתחות הילד בחולון עם גרושתי ועוד שלושה אנשי מקצוע, בזמן שהבן שלי, שהיה אז בן 3.5, התעסק עם מסך כלשהו מוקסם ממנו, כדי שלא אפריע לבחיר שבחבורה להודיע לנו, כלומר ההורים, שהבן שלנו אוטיסט. לא הייתי מופתע למען האמת, אפילו קצת הוקה לי. בפעם הראשונה הכרתי באשמה שהורשתי לו גנים דפוקים. כל חיי, או לפחות מאז גיל 15, סבלתי מדיכאון, שתמיד אמרתי לעצמי שאני מביא את זה על עצמי, כי ראיתי את הרווחים שבזה. אבל ידעתי שהבן שלי לא בחר באוטיזם שלו. הילד שנולד חכם מדי ויפה מדי, הוא פשוט נולד כמו שהוא, כי המוח שלו מכוות כך. אז סלחתי לעצמי כשעברה לי המחשבה שאולי גם אצלי הדיכאון זה עניין של חיוות מוח וזה הכל. טוב, אולי זה פשטני מדי, ובטוח יש מרכיב של הרס עצמי ואפילו הנאה. אבל גם אפשרות של בחירה כפויה. טוב, אז כמו שהבנתם, יש לי ילד אוטיסט, זה נכון. ונכון להקלטת פרק זה הוא בן 6.5. אני בוודאות עוד ידבר עליו פה בפודקאסט הרבה, כיוון שא', אני מאוד גאה בו, וב', אני תמיד נוטה להשתמש בסיטואציות מהחיים האמיתיים. מאוד חשוב לי לומר משהו לפני שתסכלו אותי באבנים וירטואליות. אני לא באמת חושב שלהיות אוטיסט או כל הפרעת אישיות היא כללה. אני לא באמת חושב שהגנים שלי דפוקים. לפחות לא באופן חריג מהנורמה. כל אחד והדפקטים שלו. וברור שאני מחנך את הבן שלי מתוך אידיאל שאוטיסט זה לא כללה, אלא להפך. אבל חברים יקרים, אני רוצה להתוודות. אפילו שאני הכי בעד לקבל את האחר וכל זה, ואפילו שאם אני שומע בשיחה של זרים את המשפט מה אתה אוטיסט כדי להעליב מישהו, זה מחרפן אותי ואני מיד אומר לו את מה שאני חושב עליו. אנחנו חיים בחברה שברובה לא מכילה את השונה, שלא לומר מאוימת ממנו. החברה שלנו מכוערת ומעוותת ומנוכרת, ואני עוד לא התחלתי להגיד את כל מה שיש לי עליה. אבל ישנם התניות חברתיות שהן חזקות מאיתנו. והתניה הזאת של מרכאות אוטיסטים הם דפוקים, אחוז אמנם קטן שלה הוא חדר אליי. וזה בא לידי ביטוי רק בדבר אחד שאני לא יכולתי לשלוט בו, וזה רגשות האשמה. תשמעו, הגורמים לאוטיזם נכון להיום לא ידועים ב-100%. ואני מתכוון לידע מחקרי ולא לקונספירטורים שמאמינים בזה שחיסונים גורמים לזה וכל השטויות האלה. אבל הדעה הרווחת היא שבין היתר ישנו מרכיב גנטי. יש עוד מרכיבים. אבל אני רוצה להתעכב על הגנטי. כי זה היה מה שהוביל אותי ליכולת להאשים את עצמי. כי רק בעבור הסיכוי הקטן, שאני אחראי על חלק ממנו, אני הרגשתי אשם. אני אבהיר שוב שעמדתי הנחרצת, היא תמיד הייתה שאין במה להיות אשם. כי הילד הזה הוא מדהים, ואני לא הייתי משנה בו דבר, ולא חצי דבר. ואני לא מתחרט על דבר. אבל בהרגשה לא ניתן לשלוט. לפחות אני לא מצליח לשלוט ברגשות שלי. בואו נדבר על הגישה השנייה, שלצערי קיימת לא מעט אצל הורים, שחווים את אותה חוויה במרכז להתפתחות הילד. אפילו לא צריך ללכת רחוק. גרושתי, אמא של הבן שלי, דוגלת באג'נדה הפוכה משלי. אם יש פה מאזינים שהנושא הזה רלוונטי עבורם, תדעו לכם, אני לא שופט אתכם, אני לא בז לכם. אני מבין לגמרי מאיזה מקום מגיעים המשפטים להלן. יש טעות באבחון, הוא לא אוטיסט. או אסור לספר לאף אחד, מה אתה רוצה שילדים יתעללו בו? או למשל, הוא בתפקוד גבוה, הוא יהיה בסדר, לא רואים עליו. הוא צריך להיות בסביבת ילדים רגילים, שילמד להתנהג נורמלי. ויש עוד ועוד דוגמאות. בעיניי, ההשלמה עם הדבר הזה הוא תהליך קשה, ולא מתנהל באותו קצף עבור כל אחד. אבל משפטים כמו אלה, זה משפטים שנאמרים מפי של הורים שלא השלימו עם העובדה. ואתם יודעים מה האבסורד? שהילד שלהם הוא עדיין הילד שלהם שהם אוהבים אותו כל כך. והוא זה שצריך לחיות עם עצמו ועם הקושי. כל הדבר הזה כאילו מתפספס. ילדים לא יתעללו בו כי הם ידעו שהוא אוטיסט או לא ידעו. ילדים התנהגו ככה כי ככה ילדים. הם בריונים הרבה פעמים. וכשזה יהיה כלפיו, זה לא יהיה בגלל הטייטל. זה בגלל שהוא מתנהג מוזר. זה יישמע מוזר אם אגיד לכם שאני לא חושב שהורה צריך לרצות למנוע מהילד שלו התעללות. בכוונה אני עכשיו מדבר על דוגמה קיצונית. אתם מבינים? אני לא אומר בואו נעודד בריונות. אני אומר שדברים כאלה קורים בחיים האמיתיים. ואם זה לא לילד שלי, זה לילד אחר. ואני טוען שהתפקיד ההורי הוא לרצות שכאשר יקרה דבר כזה לילד, יהיו לו כלים להתמודד עם זה. זה מתקשר לפרק הראשון של לגונן זה לא לתמוך. עכשיו, אם אני מצד אחד לא אספר לאף אחד שהוא אוטיסט, בואו נראה מה יהיה. אם אני אעשה את זה בשביל שלא יתעללו בו, אני לא מבטיח בכלל שלא יתעללו בו. זו רמייה עצמית. זה לא בשליטתי, זה לא בשליטתנו. אבל ילד שההורים לא מכירים בקושי שלו, הוא גדל בסביבה שתמיד הוא מרגיש שמשהו דפוק אצלו. והוא לא מבין למה הוא לא מצליח להיות נורמלי, במרכאות. כי ההורים שלו כל הזמן רוצים לנרמל אותו. האם ילד כזה, כאשר יחווה בריונות, יהיו לו כלים להתמודד עם זה? אני נתקלתי בהורים, כי אני עבדתי גם עם ילדים אוטיסטים. יש לי ניסיון, אמנם מאוד ספציפי עם הבן שלי, אבל אני גם עבדתי בזה. ואני ראיתי איך הם רק מנסים לתקן אותם כל הזמן. מה הם יחשבו על עצמם כשהם יגדלו ככה, בתוך הרעל הזה? עכשיו, בואו נחזור לגישה שאני יותר מאמין בה. תחשבו על ילד אחר, שהוריו מבינים במה הוא טוב ובמה הוא צריך עזרה. והוא מקבל טיפולים ומקבל פידבקים, ולומד בעצמו להכיר את עצמו. והוא לא יפחד לדבר עם ילדים ולפנות אליהם, גם אם זה לפעמים ייראה מוזר. למה בכלל לא צריך לקחת את הסיכון של מה אחרים יגידו, ואם זה מוזר או לא מוזר? זה פחד שקיים אצל ההורים שלו, שהם יחיו עם זה. למה הוא? אבל ילד כזה, כשיגידו לו, מה, אתה אוטיסט? יענה בתשובה, מה, אתה נוירוטיפיקל? זה לא באמת דיאלוג אמין של ילדים, כן? אבל הבנתם את הסמליות. אני באמת יכול לדבר שעות על המאפיינים השונים של הילדים על הספקטרום, על רמות התפקוד, ועל החשיבה, ועל שיטות הטיפול, ועל הפסיכולוגיה שעומדת מאחוריהן. אני בעצמי חקרתי את זה במשך לילות ארוכים, אבל הנה הדבר החשוב באמת. איזה ילד אתם רוצים שיגדל להיות? ילד שמפחד מהצל של עצמו? שתמיד מרגיש חריג? כשאומרים לו מטומטם, הוא חושב שזה כי הוא באמת מטומטם? או ילד שמח, סקרן, שבטוח במישהו וביכולות שלו? אם אתם בוחרים בתשובה ב', אז זה תלוי בדבר אחד. טוב, אולי לא אחד. אבל אם הייתי צריך לבחור בדבר אחד מהותי, זו היכולת של ההורים להשלים עם המצב. לי הייתה מחשבה קיצונית קצת. באותו יום שקיבלתי את גזר הדין ואמרתי לעצמי, והבנתי שהילד אוטיסט, אני החלטתי שאני רוצה להבחן את עצמי. אבל לאחר חשיבה הבנתי שאתאכזב. כי אני בעצם רציתי שאני אצא אוטיסט כמו הבן שלי. אז אתם יודעים מה עשיתי? פשוט החלטתי שאני אוטיסט. אני ידעתי מצד אחד שהיא מאבחן את עצמי, אז אוקיי, לא הייתי יוצא אוטיסט. פשוט החלטתי להסתכל על זה בפרספקטיבה אחרת. אני אנסה להסביר אותה. אוטיזם זה ספקטרום, כמו שאתם יודעים. אין אוטיסט אחד שדומה לאוטיסט אחר. ב-20 שנים האחרונות, העקומה התהוותה לגמרי בכמות המאובחנים. בעבר זה היה 1 מתוך 1,000. היום זה 1 מ-60. אני אמרתי לעצמי, שאם הייתי עושה את האבחון בעתיד, אז היה יוצא שאני אוטיסט, אתם מבינים? כי כמעט כולם היו אוטיסטים. אני בחרתי להסתכל בצורה אחרת על הפרדיגמה. דרך אגב, מה מסביר את הגידול הזה? נראה כאילו יש מפעלים לייצור אוטיסטים עכשיו. יש טענות שבגלל שיש היום מודעות הרבה יותר גדולה. אולי זה שילוב של הגורמים, אבל זה בכלל לא משנה. בואו נאמר שהחברה המציאה מילה כדי לנסות להבין דברים שהיא עדיין לא מסוגלת לתפוס. דרך אגב, אני בכוונה אומר אוטיסט ולא מאובחן על הרצף או על הספקטרום האוטיסטי או על הקשת או כל מיני דברים מתייפיפים. בגלל הדבר הזה, כי החברה המציאה מילה. ואם זאת המילה, אז לא להתבייש להגיד אותה. כי זה לא מילת גנאי. נכון שזה קשה ומציף ומערער במיוחד כשזו בשורה חדשה להורים. אבל תסתכלו על הילד שאתם כל כך אוהבים. הוא מה שהוא. אני מציע לכם לשכוח לרגע מהכותרת. תשכחו מאוטיסטים ונוירוטיפיקלים. תשכחו מהפרעות קשב וריכוז ומכל תואר שהוא, כי זה רלוונטי בסופו של דבר לכל משפחה ולכל ילד. והנה אני אסכם את זה בקלישה של להקים ממנה מרוב שהיא נדושה, אבל היא נכונה. כל אחד הוא מיוחד. גם אתה וגם את, וגם אם אתם מאזינים באדיקות, וגם אם אתם לא יכולים לשמוע אותי יותר. נתראה בפרק הבא, או שלא. אבל אני אהיה שם. נראה לי שיכתוב פרק על נוקסיזם, אבל אני לא נודר. תודה.
We will all be judged by